אותך, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה מנסו בלימודנו המרתק בספר ישעיהו. ואנחנו הגענו לפרק סמך, אם אני טועה. והגענו לפסוק תת נדמה לי. אולי אפילו יותר מזה. טוב, נתחיל פרק, פסוק תת. פרק סמך, פסוק תת. נבואה של נחמה מתארת את אחרית הימים, אבל לא סתם אחרית הימים, מדובר כאן על השפעה רוחנית של עם ישראל על אומות העולם. זה מה שמתואר כאן, והלכו גויים לאורך. זאת אומרת, מדובר על קיום החזון של ונברכו בך כל משפחות האדמה, שהוא חלק אינטגרלי של הגאולה. פסוק תת, כי לי איים יקבו. מה זה איים? איים זה, או איים, כפשוטו, מה שאנחנו מכנים אי, אדמה מוקפת מים. איים זה גם כינוי לאומות. בדרך כלל לאומות רחוקות. כן? איים, מקומות ששמה לא הייתה השפעה של אלוהי ישראל, לא שמרו עליו, אבל יבוא יום שלי איים יקבו. כלומר, משון תקווה. והאוניות תרשיש בראשונה. מה זה תרשיש? תרשיש זה מקום רחוק. כן? זה מעבר לים. יש אומרים שזו טרטסוס שבספרד, יש אומרים שזו טוניס, גם כן מעבר לים, יש אומרים שזה טרסוס שבאסיה הקטנה, המקומות האלה שהם סך הכל קרובים היום, אבל פעם נחשבו למקומות רחוקים. יש אפילו ביטוי לאוני תרשיש שנוסע דרך הים האדום, ים סוף, בספר מלכים. זאת אומרת שתרשיש הוא כינוי כללי למקום רחוק. והנה אונייה בא תרשיש, ויתן שכרה, נאמר בספר יונה. אז אוניות תרשיש זה אוניות שנוסעות למקומות רחוקים. ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבה מיתם, לשם השם אלוהיך ולקדוש ישראל, כי פערך. ומה פה התיאור הזה? יש שיתוף פעולה, אם כן, בין אומות העולם, לבין התהליך של שיבת ציון. ראינו את זה מתגשם לעינינו בהצהרת בלפור ובעידת סן רמו והחלטת האום בכפתת בנובמבר. האומות החליטו להיות שותפים לתהליך של שיבת ציון. אז זה מה שאנחנו רואים, שהם עם האוניות תרשיש, הם מספקים אפילו את ה את האמצעים הנדרשים כדי להביא בנייך מרחוק. גם יש תוספת מעניינת, כספם וזהבם איתם. זה הופך להיות קשור לחשבון הבנק, וזה חלק מתהליך הגאולה, כספם וזהבם איתם. זה מזכיר לנו שבכל הגאולות יש תהליך דומה, נאמר, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עוליים ועבדום והינו אותם 400 שנה. זה הרי אב טיפוס לכל הגלויות. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, אם אנחנו עושים מאזן כללי, האם הרווחנו משהו מהגלות או לא? תשאל השאלה, הרי היינו בארצנו, גלינו אל מחוץ לארצנו, חזרנו אל ארצנו, נו, אז המאזן אפסי. כן? כלומר, חזרת ביוק לאן שהיית. אומר הקדוש, לא, 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 גם תרוויח משהו, יהיה הרבה כסף. ואחרי כן, יצאו ברכוש גדול. כן? כלומר, זה מאוד מגושם וחומרני, התפיסה של הגאולה של היהודים. הם רוצים רכוש גדול. מה המשמעות של הדברים האלה? כשיצאנו ממצרים, נדמה לי שלקחנו איתנו כסף וזהב, נכון? וישאלו ממצרים, כלי כסף וכלי זהב וסמלות, וינצלו את מצרים. זאת אומרת שאנחנו הוצאנו כסף וזהב. ועד כדי כך שבביזת הים, נאמר, למה הקדוש ברוך הוא בעצם הטביע את מצרים בים סוף? כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם, קיימת בהם. רכוש גדול, לא קיימת. לפיכך עשה את ביזת הים, כן? הפיל את מצרים לתוך הים, ואז הזהב והכסף שהוציאו משם, היה עוד יותר גדול ממה שהוציאו ממצרים לפניכם. מאוד תמוע, נכון? מה זה כל הזהב, כל הכסף הזה? בואו נבדוק, מה עשו מהזהב הזה? העגל. מה? מצד אחד. משכן, מצד שני. זאת אומרת, הזהב של מצרים, הוא לא סתם זהב, הוא כמו כל תרבות בעצם, נושא בתוכו גם ערכים. ערכים תרבותיים, רוחניים, והערכים האלה הם או של עבודה זרה, או של עבודת השם. אלא שבמצרים זה מעורבב, ולכן יש לעם ישראל תפקיד. התפקיד זה לייצר מעבדה, שבה מבדילים בין הערכים העגליים, לבין הערכים המשכניים. נכון? בשביל זה זה קיים. אז מה אנחנו? אנחנו בעצם שפני ניסיון, בניסוי אלוהי רב-ממדים, של מעבדה גדולה, שמבדילה בין הערכים. אז זה בעצם הכסף וזהב שמביאים מכל גלות. זה היה הכבשים של יעקב שבאו מלבן, הכסף והזהב עם מצרים, שמות החודשים ושמות המלאכים שעלו מבבל, וגם היום ביציאת אירופה אנחנו מביאים מהאומות את היסודות התרבותיים שלהם, בין היתר למשל המשטר הדמוקרטי, ועל זה נטושה מלחמת תרבות במדינת ישראל היום. כשהשאלה היא, האם התרבות הדמוקרטיה, מה שנקרא, לא רק המשטר הדמוקרטיה, התרבות הדמוקרטיה, האם זה דבר טוב או זה דבר רע? על זה נטוש ויכוח. בוודאי שצריך לעשות בירור. כי הרי מה שעתיד להישאר מן התרבות האירופאית והאמריקאית, זה מה שעם ישראל ישמר מזה. כל השאר ילך לאיבוד. ואז מתחיל ויכוח. כל אחד מביא מטבע. זה אומר, את זה תזרוק, זה שייך לעגל. לא רוצה את זה בבית. השומר, מה השתגעת? זה שייך למשכן, אני רוצה את זה. מה, אתה תזרוק את זה? זהב זה יקן, אתה רוצה עוד גלות. כן? כלומר, לכן העוצמה של מלחמת התרבות במדינת ישראל, זה בגלל שמדובר בדברים חשובים מאוד, בזהב. אנחנו מביאים איתנו כספם וזהבם איתם. לשם השם אלוהיך, אלוהייך, סליחה, ולקדוש ישראל כפארך, בא לפאר אותך על ידי הכסף והזהב הזה. מובן? אז כך שזה לא חומרנות, אלא זה אדרבה אידיאל יש כאן, בהבאה של הכסף והזהב. ובנו בני נכר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך, כי בקצבי הקיתיך וברצוני ריחמתיך. מה זה? ובנו בני נכר חומותייך. זה באמת משהו אדיר. הרי החומות זה כדי להתגונן מפני בני נכר. באים בני הנכר והם בונים את החומה. כדי שאתה תהיה מוגן. יש בדברה שאם הגויים היו יודעים כמה זה טוב להם בית המקדש, אז הם היו מקיפים אותו בחיילים כדי שלא יחרב. כלומר, סך הכל זה טוב לה. זאת הכרה שצריכה להתפתח, התחילה להתפתח, גם מימינו אצל אומות העולם, וזה ילך ויגדל. מה? פערך? אין משפט, אין מילה כזאת. פערך. פערך, כן, יש דבר כזה. לישון לפאר. הקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש ישראל, מפאר אותך. את כנסת ישראל, כן. ובנו, כל זה, לפעמים זה ירושלים, לפעמים זה כנסת ישראל, זה בעצם אותה זהות, הזהות הנקבית. כן, כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כמו בזוגיות. כן. כן. אז זה פה יכול לכל מה שאתה רוצה. למשל, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שחומת ירושלים של היום, היא נבנתה על ידי הסולטן סולימן המפואר בשנת 1517, אם אני לא טועה. לא, קצת אחרי. הוא סיים את בניית החומה בעשרה בטבת. מעניין. ביום שבו התחיל המצור, באותו יום הסתיימה החומה מחדש. הוא עשה את זה לכבוד ירושלים בעצם. כן, מה אתה אומר? אבל זה לא רק זה, זה גם, בכלל, אומות העולם מעוניינים בברית אסטרטגית עם מדינת ישראל, אנחנו צריכים אתכם וכדומה, אתם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ועוד כמה קשקושים כאלה. כן. נכון. שמה? כן, כן, נו. אה, כן, כן, נכון, ברור, ברור. יפה. יפה, יפה מאוד, כן. כי הרי יש בעיה. כן, גם חומות שקדושה, גם חומות כפשוטו. כן, הרי היהדות לא מבדילה בין חומר לרוח, הכל הולך ביחד. והשאלה, כלומר, לכאורה אסור לקבל צדקה מגויים. נכון? אסור לקבל צדקה מגויים. פתאום, אני רואה, בהם בונים לך את החומות. אז כתוב שקורבנות הם יביאו, כן? והביאו אותי מאל הר קודשי, עולותיהם וזבחיהם לרצון הנזבחי. אז יש שלב שבו אנחנו מקבלים את הצדקה מהגויים, כשהם מרגישים שאנחנו עושים להם טובה שהם מקבלים. בסדר? זה המשמעות של הדבר הזה. כן. כי בקצפי, הקיתיך, מה זה בקצפי? כשהייתי בקצף, כלומר שכעסתי עלייך, הקיתיך, וברצוני, מה זה רצון? כשהתפייסתי, כן, המילה רצון בתנך פירושה פיוס, וברצוני, ריחמתיך. ופיתחו שעריך תמיד, יומם ולילה, מבחינה דקדוקית יש בו בעיה עם המשפט, עם המילה הזאת, ופיתחו, היה צריך להיות ופתחו. כן? כי הרי, אבל יש הבדל בין לפתוח לבין לפתח. לפתוח, זה פירושו של המילה לפתוח, זה לפתוח. לפתח, הכוונה לשחרר. כן, כלומר, כמו שיש משהו שהוא כבול, אז מפתחים את הקשר, את הכבילה. אז ופיתחו שעריך תמיד. כלומר, מכאן ואילך, אין צורך בשערים סגורים. למה צריך לסגור את השערים? כי אתה מפחד מהאויב. ופיתחו. כלומר, אז זה בעצם מכביד עליך, ההגנה מכבידה. אז ופיתחו שעריך תמיד. יומם ולילה, לא יסגרו, להביא אלייך, היל גויים, ומלכיהם נהוגים. מה פירוש חיל? חיל, זה בדרך כלל המשמעות היא צבא. כן? אבל פה הכוונה, ההצלחה שלהם. כמו שאתה אומר, אנשי חיל. מה זה אנשי חיל? משמעות, אנשים מצליחים. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז יבואו מאומות העולם, להביא אלייך חיל גויים, ומלכיהם נהוגים. כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך, יובדו, והגויים חרוב יחרבו. כן, יש פה גם איום. יש שאלה גדולה, האם יש צורך בתרבות של אומות העולם? כן, דיברנו על זה, אני חושב פעם. וזה תלוי במצבים ההיסטוריים. כשאנחנו במצב של חולשה, אז אנחנו נזהרים, אנחנו סוגרים את השערים, שלא יבואו אלינו, מסוכן. כל דבר שהבאת מהגוי, לך תדע מה זה יעשה אצלנו. עדיף שלא תביא. כשאנחנו במצב של עוצמה, אז זה הזמן של היניקה, מה שמתואר כאן. אפשר לקחת מכל האומות, וכל דבר מתעלה דרכנו, במקום שאנחנו נרד מזה. זה כמו המדרגה של הקדוש בספר מסילת ישרים. שבספר מסילת ישרים מסביר, הרמח"ל, שהאדם הקדוש משתמש בכל חלקי העולם הזה, בכל דבר, משום שיותר מתעלים העניינים שהוא נוגע בהם על ידי נגיעתם, ממה שהוא יורד על ידי הם. כן, בבקשה. נהוגים שמובלים. נהוג. מדובר פה למשל החיילים שלנו מביאים אותם. הם נהוגים על ידינו. זאת אומרת, הם צריכים ש... כלומר, או מדובר בשבויים, במקרה הגרוע, או במי שבא לקבל את ההדרכה שלנו. הוא נהוג על ידינו. נהוג במובן של מונהג. כן. כן, נהוגים. כי הגוי והממלכה שלו יעבדו, יובדו, והגויים חרוב יחרבו. כבוד הלבנון. אלייך יבוא. מה זה כבוד הלבנון? מה הדבר המכובד שבלבנון? הארזים, נכון? הארזים. הארזים נחשבים, גם היום אגב, לעצים יקרים מאוד, וחזקים מאוד, וזה מה שנאמר, כבוד הלבנון, אלייך יבוא. בראש, תדהר, ותאשור, יחדיו. מה זה תדהר? תדהר זה סוג של ארז. מה זה תאשור? זה סוג של ארז. מה זה ברוש? גם כן סוג של ארז. כן? כלומר, זה סוגים שונים של ארזים. כן? מה שנקרא עץ הברוש. כן? זה סוג של ארז. בראש תדהר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. מה זה רגלי השם? בית המקדש, כן, לא, מקום רגליי זה בית המקדש. מה זה רגליי? זה ישראל, כן, או הכוחות שלו. זה כמו שכתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אומר הרמב״ם, רגליו כוונה שלוחיו. כן, כל הכל אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי, איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. טוב. כן. מלכים? איך? תסביר איך? תאשור מלשון אשור. יכול להיות, תראה, העניין הוא ככה, שהרבה פעמים הנביאים מדברים בשפה של משלים, ולא תמיד ברור מה הנמשל. הרמב״ם כותב לגבי ימות המשיח, שיש הרבה דברים סתומים, בגלל שהדברים האלה סתומים הם אצל הנביאים, לפיכך אין לחכמים מסורת בעניינים אלו, ובימות המשיח יתבאר למה מכוונים הדברים האלו. אומר הרמב״ם. השאלה היא, מה זאת אומרת שהדברים האלה סתומים הם אצל הנביאים? אפשר להגיד שזה דברי הנביאים שהם סתומים עבורנו. אנחנו קוראים, לא יודעים למה הוא מתכוון, אבל הנביא הוא ידע למה הכוונה. או, מה שנראה לי יותר, סתומים הם אצל הנביאים. כלומר, גם הנביאים לא ידעו על מה הם מנבאים. כלומר, הנביא יש לו תיאורים, שיריים, ברוש, תאשור, תדהר, אבל למה זה מכוון הלכה למעשה? גם הנביא אומר, אני לא יודע שזה לא יקרה. או, זה מה שיש ביטוי כזה בספר משלי, דברי חכמים וחידותם. מה זה וחידותם? יש דברים שהחכמים אומרים, וזה חידה בשבילי, אבל לא בשבילם. יש דברים שזה חידה גם עבור החכמים, וחיד אותם. כן, כי יש להם איזה רעיון, אבל הם עוד לא פיתחו אותו עד הסוף. אז זה עדיין חידה אפילו מבחינתם, וחיד אותם. פסוק י' ד', הנה אנחנו הולכים ומתקדמים היום בצעדי ענק. כן, בבקשה. נכון, 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 זה ממש כך. נכון, בהחלט. בהחלט, יש בי, רבי נחמן ברסלב מסביר שזה המשמעות של ריתחה דאורייתא. כן, מה זה ריתחה דאורייתא? כעס, כן, ריתחה זה כעס. אז אומרת הגמרא, היי צורבה מדרבנן דרתך, כלומר, אם אתה רואה את תנית חכם, צורבה מדרבנן תנית חכם, דרתך שכועס, אורייתא הוא דרתך בה, זה התורה שכועסת בתוכו. כן? או התורה רותחת בקירו, או ראיתה הוא דירת אחווה. למה התורה רותחת? מה, התורה לא יכולה להיות גם מים קרים, מים קרים הנפש היפה? מסביר רבי נחמן שזה חכם שהתחיל להשיג משהו גבוה מאוד, אבל יותר ממדרגתו. אז זאת אומרת, אז המתח הזה בין ההשגה שהיא כבר גבוהה לבין המציאות הנמוכה שלו, זה יוצר את המתח הזה, את הרתיחה הזו. כן, זה אותו דבר לגבי הכבדות הפה של משה רבנו. משה רבנו בתחילת דרכו הוא כבד פה. ואמרו כבד פה, הוא לא מצליח. יש לו השגות מאוד מאוד גבוהות, הוא לא מצליח לבטא אותם. בסוף, אלה הדברים אשר דיבר משה. משה כבר יפנים, אז הוא כבר מתחיל לדבר. טוב, בואו נמשיך. כן, פסוק י' ד'. והלכו אלייך שחוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך, כל מנעצייך, וקראו לך עיר השם, ציון, קדוש ישראל. יש תופעה, אנחנו רואים את זה היום, שצאצאים של שונאי ישראל גדולים, או מתגיירים, או על כל פנים רוצים לעזור לעם ישראל, ולמדינת ישראל, יש, כן, והלכו אלייך, אנחנו רואים את התופעות האלה, אני בעצמי יצא לי להיפגש עם אנשים כאלה, אז זה כתוב כאן, והלכו אלייך שחוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך, כל מנעצייך. וקראו לך, עיר השם, ציון, קדוש ישראל, תחת היותך עזובה, כן, זהו, זה פה, זה באמת מתבקש. יש בספר ירמיהו, בפרק ב', פסוק כזה, הלוך וקראת באוזני ירושלים, למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. זה לא מובן. הוא צריך להגיד את זה באוזני ירושלים. וכי ירושלים הלכה במדבר? לכתך אחריי במדבר. לכת עמך במדבר. אלא רואים שירושלים זה כינוי לכנסת ישראל, וכאשר מגיעים לארץ, אז היא מתאחדת עם העיר ירושלים. אז מובן מה שאני אומר? אני חוזר על זה. הכתוב אומר על ירושלים, לכתך אחריי במדבר. זאת אומרת שכאילו ירושלים הלכה במדבר באמת. איך ירושלים הלכה במדבר? זה היה כנסת ישראל. שהתלוותה אל האומה, כלומר נשמת האומה. וכאשר מגיעים אל הארץ, סוף סוף היא מגיעה אל מקום מנוחתה. ואז היא מתאחדת עם העיר. העיר היא ירושלים שהגיעה אל ציון. מובן? משהו כזה. לכן יש דואליות בשפה של הנביא. לפעמים הוא אומר על העיר, לפעמים על כנסת ישראל. כן. נכון. נכון. נכון, ודאי, זה הכוונה. מי שכתב את זה, רבי שלמה אלקבץ, היה גם כן מקובל, והוא תפס את הדברים ככה. הוא אומר, לבשי בגדי תפארתך, ההמשך? עמי, הרי, לא מבין. קודם כל, עם, זה זכר, נכון? אז מה זה לבשי בגדי תפארתך, עמי? לא מובן. הרב קוק הסביר ככה, אני חושב שזה אביו של הרב קוק הסביר ככה. שלבשי בגדי תפארתך, ומי הם בגדי תפארתך? עמי. כלומר, בגדי תפארתך, שהם עמי. יש גם בספר דברים, וכיפר אדמתו עמו. זה לא... העברית לא ברורה, נכון? או שעמו יכפר אדמתו של מי? או שאדמתו שהיא עמו. אבל אני מבין מה, במובן אחר לגמרי. מה זה וכיפר? לכפר זה משון כפרה, כפרה על חטא, אבל יש גם משון כיסוי. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. או כפורת, מה זה כפורת? זה כיסוי, נכון? גם הכפרה שעושים על חטאים זה כדי לחסות על החטא. כן? אשרי נשוי פשע, כיסוי חטאה. כן? יש מכוסה. אז המשמעות של וכיפר אדמתו עמו, הוא יכפר אדמתו, הוא יכסה את האדמה. במה? בעמו. כיפר אדמתו, עמו. רגע, אפשר לתת גם כפיר, כן? שזה אריה, נכון? אפשר גם משון כפירה. אפשר משון כפור. כפור, שזה גם כן, כפור שמכסה את הארץ, הקר. משון כפר. אפשר הרבה דברים. אבל הבעיה, אנחנו לא עכשיו עושים רשימה של כל מה שניתן לומר, אלא אנחנו כאן לומדים את מה שאני אומר, שזה לא במקרה אני אומר, לא בגלל שבא לי פירוש זה או אחר. יש מגמה בהבנת הפסוקים. בסדר? טוב. והלכו אלייך, כן, תחת היותך עזובה, כלומר, במקום שהיית עזובה וסנועה, ואין עובר. זאת הייתה בעצם הטענה הנוצרית, שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, והוא שונא אותם. הנה, אז הטענה הזאת תתבטל, ושמתיך לגאון עולם, מסוס דור ודור. עד כאן, להיום. שלום.